אתם מאזינים ל אראל סגל ורוני ברון.
טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103.5 ו-104.5 צפון FM, עורך מופיק אסף נבו, איציק אהרון אחראי על השידור, פלא בלסון ברדיו צפון, ואיתי באולפן רוני ברון.
אהלן, עשה לי טובה, לא 110 כמש עם הדיבור, תראה ל-90 שגם אני אבין על מה אתה מדבר. אני מכיר אותך, אני יודע,
אני אדבר לאט, אני בשבילך בכל זאת תגיד,
וזה,
אני אדבר לאט, אני מבין, אתה צריך גם לקרוא את השפתיים.
ברור, לא רואים, לא רק לא שומעים, כבר לא רואים גם בבית שלי.
הבנתי שיש לך בבגאז' באוטו, הבאת לי קלינקס וכאלה וזה.
אני אומר, אני בא לראות את אראל אחרי לילה כזה, מה הוא יפקה פה, בדרך פגש אותי שיקלי, אמר לי, עברתי, איך אתה צוהר.
לא, האמת שלא, אני אגיד לך מה, כי אני ריאליסט, תמיד הייתי ריאליסט, ואני גם מכבד, אתה יודע, וגם אמרתי,
אז היה וזו בטח ידעת כבר לפני שבוע שזה מה שיקרה.
לא, לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שהמשחק הוא, אתה יודע, הם אמרו בתוכנית הקודמת, ינון ויריב, שאנחנו בעצם במחצית. עכשיו שאלה, אתה יודע, אנחנו אוהבים כדורגל.
אצל ביבי, שריקת הסיום, השופט נותן, אחרי שהוא הגיע הביתה לפתח תקווה מטדי, התקלח, התפשט, נכנס למיטה, מוציא את המשרוקית, אז נגמר המשחק עם ביבי.
כמעט הייתי אומר, זה כמעט הייתי אומר, עד שכמו שהגרמנים משחקים 90 דקות, ואז הגרמנים...
וביבי מנצח.
לא, אבל הנה, גם הגרמנים מפסידים בפנדלים. זה נכון. האמת שיש פה...
לא, אני לא מוציא מגדר אפשרות שהוא יפסיד גם את המשחק הזה. לא, אבל... שמע, אני לא בטוח שזה גם ביבי. אני מכיר את שיקלי. אני אומר לך, שמה, קודם כל, אתה יודע, הוא לא דתי בכלל.
לא.
והוא גיבור, גיבור גדול, גיבור. חייל, ערכי, מכינות צבאיות, דיברתי איתו כמה פעמים בשידור, דיברתי איתו גם בחיים, אחד האנשים היותר מרשימים, זאת אומרת, שהלכתי הביתה, אמרתי לעצמי, מה האיש הזה הולך לפוליטיקה? זה כל כך אנטי ממה שאני תפסתי אותו, אין לי שום ספק. שמעתי גם כן בזנב את מה שהוא כתב, הוא חושב את זה, ועכשיו שיביאו לו לא את ביבי, שיביאו את ביבי ואת טראמפ ואת פוטין ואת אנגלה מרקל, ויביאו את טאצ'ר, הוא לא זז, האיש ברזל. שאלה, זה מכה גדולה לבן.
השאלה היחידה, אם שיקלי הוא מה שקרה לבנה בחרומה, או שהוא נזק צדדי,
ותשמע. אני לא מקנה באילת עכשיו, אחרי ששיקלי, מה שנקרא, קפץ נחשון למים, יבוא, יגידו, יאללה, גברת, את לא הראשונה עכשיו, וכל מה שעשו לה בשבועיים האלה, ועשו לה לא מעט, ככל שאני מבין. אתה בטח יודע הכל, אתה עושה לי ככה, ככה עם הפרצוף.
תראה מה זה. אני בא לפה, נותן לך לדבר אוטוסטרדה.
אז מה קרה? אז מה קרה? אתה מדבר הרבה ימים בשבוע, שעה,
אבל לא התלוננתי, אתה איתך, באת לי על העיניים.
בסדר, אני מסתכל, ואני אומר, אני נותן לו הרצאה, חמור הזה, במקרה הטוב, יודע הכל כבר שבועיים, במקרה הפחות טוב, אפילו יזמת את זה.
לא, ממש לא.
בוא נחזור לילד, הילד הולך לעבור גיהנום, שלא תבין לא נכון, זה הולך להיות גיהנום.
הילד ובנט, הם שני, הם פרוספקט שיצאו ביחד, הם הולכים ביחד כבר למעלה מ...
היא הנותנת, זה הגיהנום. הם גם, הם עלו ביחד כמטאורים והתרסקו ביחד וחזרו ביחד.
והשאלה אם היא קושרת את... תראה, לבית, את הרווח של בנט מלהיות ראש ממשלה, אני בוודאי מבין, אני מבין את הפיתוי להיות ראש ממשלה, גם עם 7 או 6 מנדטים כרגע. הילד היא שונה, כי אני מתקשה לראות איך אפשר לתת לבנט גם ראשות ממשלה, וגם עוד תיק בכיר כמו משפטים, ואז מה שר?
אם זה go no go, הוא יקבל.
אוקיי, ונגיד...
אם זה go no... תשמע, אני חשבתי על שר שבועיים עכשיו. הבנתי שזה המוקש. אמרתי, אם אתה מנהיג, גדעון סער, אתה קם אומר תודה רבה, אני הבטחתי את החינוך לששה, תנו את החינוך לששה, תנו שר לאלקין, אני מוכן להיות יור ועדת חוץ וביטחון, אני מוכן להיות, גדעון לא צריך את תפקיד המשפטים כדי לעלות עוד מדרגה, הוא על המדרגה שאליה הוא שואף,
okay.
הוא מדרגה אחת לפני הפודיום,
כן.
מדליה זהב, נכון?
Okay.
הם כן צריכים להתקדם, לא קרה, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שגדעון שקל את זה, יכול להיות שלא, אני אומר לך,
מעניין מה
שאתה אתה כרגע,
כן.
אני לא בטוח שלא יהיה לזה אפקט פעמון, זאת אומרת בימינה הוציאו לבנה מהקיר, נכון? אולי שתיים יצאו, עכשיו, מה יכול לקרות בתקווה חדשה? אתה גם קורא סיטואציה שיוצאת לבנה מהקיר?
לא, זה תקווה חדשה שעונה מימינה. אני גם פחות מכיר את תקווה חדשה ברמה האישית וברמה, מה שקרה...
המקורית.
ברמה הנפשית.
ברמה המקורית, זאת אומרת כמקורות.
לא.
אז לא, מה אתה...
לא, אני צוחק, אבל אני לא. זה בכיף, אני לא מכיר... תשמע, אלקין... זה אלקין, ונדמה לי שהוא אחד, אם אני מבין נכון, במסע ומתן הוא יותר אפילו, יותר עדוק מאשר גדעון סער.
הוא תמיד, הוא פיבוט ענק במסע ומתן. כן. הלו, אני הייתי ועדת הקבלה שלו לימינה.
לקדימה!
לקדימה, נכון, אתה צודק. שמע, האיש אחד מהחמישה הכי אינטליגנטים שפגשתי אי פעם.
מסכים, בחור מבריא.
ובאו אליו, באו אליי עם כל הכישורים. תשמע, הוא גם ימני, הוא גם מתנחל, הוא גם חובש כיפה, הוא גם אורסי, איפה אתה מביא קלה כזאת? אמרתי, hold your horses, חברים, זה too good to be true. חשדתי. ואז הלכתי לפרופסור שלו.
בן ססון.
מנחם. שבעיניי הוא איש מדהים. הוא אומר, מיידי תבקשנו. האיש הוא... תותח על, לא היה לי דוקטורנט כזה.
אבל הוא עזב אתכם.
נכון.
פגעת בכם.
ואז באתי למנחם, אמרתי לו, אומר, שמה, יש דברים יותר חזקים מהאמונה.
איך אומרים?
לא, מהרגע הראשון.
מאיר אריאל אמר, מי שנדפה, או כל מי שבגד פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה.
שמה, ניהלתי איתו מאות שעות של שיחות, זה הוא שחמטאי, אבל בדיבור הוא שחמטאי ואסטרטג וטקטיקן. מלחמת עולם דבר איתו. אבל הוא
איש אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר...
למה? כי הוא עכשיו עם גדעון יחד עם יאיר לפיד?
לא, כי אני חושב שאני מסכים באיזשהו מקום עם רן ברץ, שהתוכנית האב, וזה הסיבה שבנט לא רצה גם להיכנס לתוך הליכוד למרות ההצעה, כי הוא אומר, אני לא צריך את הליכוד, הוא אמר את זה. אני חושב שהתוכנית האב שלהם, של גדעון ושל בנט, זה לפרק את הליכוד. אתה מסיר את אמן הראשה, את ביבי נתניהו.
סלח לי פה, כולם פירקו את כולם, מה ביבי עשה לציונות הדתית בשבועיים האלה?
הוא הביא לסוס מנדטים.
בסדר, אחרי שהמליך את סמוטריץ'. הוא הולך על הבמה, תקשיב רגע, הוא הולך על הבמה, הוא אומר לגברת, תקשיבי, את רוצה לא להצביע ליכוד? אין לי בעיה, את מצביעה לסמוטריץ', זה כמו שהצבעת לי. אתה מבין, הוא בנה לו מפלצת, ואז סמוטריץ', שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר, סמוטריץ' בעיניי, בנוי מה-DNA, שאותו הוא מייצג. אני אין לי טענות לסמוטריץ', what you see is what you get.
לא, יש לי איזושהי טענה.
לא, אין לי טענה
אליו. הטענה היחידה, ואני
אסביר לך רגע.
לא. הטענה, לא, אני לא חושב שבצלם גזל.
אבל הוא אומר משהו.
שנייה, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מדבר, שאתה תיתן לי גם קצת דבר. אני אמנם דיברתי שלושה ימים ברצף.
בבקשה, האורח שלנו היום אראל סגל, בבקשה, האורח.
אני אומר דבר כזה, אני חשבתי שנכון יהיה להיכנס לדיאלוג עם אבס. אתה לא חייב להסכים, אבל תקשיב לבן אדם, דבר איתו. זה אגב, קלמן ליבסקין כתב את זה במעריב. בן אדם מושיט לך יד, בן אדם בא ואומר, אני מוכן לשנות ומשנה. הרב דרוקמן אפילו נפגש אותו. חשבתי שנכון יהיה גם שיפגשו. אני מכבד את עמדתו של בצלאל, אני חושב שלפעמים יש מה שנקרא את לעשות להשם, אבל בסדר, זה ירד מהפרק. אני לא, אני ריאליסט, אני מתמודד עם המציאות. רגע, אבל טל שלב על הקו, אין לה יותר מדי זמן.
יום קשה, יום
קשה, יום פוליטי. שלום לטל שלו, הכתבת הפוליטית של וואלה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
רגע, אני יכול שנייה, טל, את יודע, דיברו עלייך אתמול בסלח הדין, שמעת או לא?
זה הרבה פחות מעניין ממה שקורה בפוליטיקה.
די, נו, דיברו עלייך, כן, חינכנו אותך לפני הרעיון עם ביבי, תביני איתי קלה. טוב, לא מערבב אותך, בטח תעידי על זה.
לא מערבב,
לא מערבב. שמחה ושמחה.
בדיוק, יש לנו פה כל כך הרבה שמחה הבוקר.
כן.
טוב, הבוקר נפתח בצהלות שמחה, ראיתי גם שהרבה מאוד, גם כבר אתמול בלילה, כבר חגגו את תם עידן נתניהו.
לא, היו מהדרין הוסיפו סימן שאלה בסוף.
לא, כן, ראיתי זה, אבל אני טועה יחד איתך, איפה אנחנו עומדים כעת? ככל הנראה, אחרי שגדעון סער המליץ על לפיד, הנשיא ראובן רובי ריבלין עומד להמליץ על, עומד לתת את המנדט ללפיד.
בעל כורחו.
כן, אז ברגעים אלה ממש, אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שהתמונה עדיין לגמרי שלמה.
להפך, התערבבה.
בדיוק, ברגעים אלה ממש לפיד נפגש עם הנשיא, אבל כמה דקות לפני הפגישה, אנחנו יודעים, בערך שעה לפני הפגישה, עמיחי שיקלי מימינה באמת מוציא את ההודעה הזאת שקצת מצלצלת את האופוריה ובגוש המתנגד לנתניהו. צריך להגיד, שיקלי לבדו הוא לא בהכרח האירוע, הוא גם לא אומר שהוא בהכרח יצביע נגד, הוא רק מודיע על התנגדותו, אבל החשש העיקרי הוא שזה ייצר איזה מפולת שלגים שבהמשך עוד ועוד אנשים מימינה יפרשו.
אפקט פעמון כזה, לא רק ימינה, אני לא יודע להגיד אם זה לא יעבור גם באיזשהו מקום, הרעידת אדמה הזאת לא תעשה אפטר שוק בתקווה חדשה.
אז זהו, תקווה חדשה דווקא הבוקר כן לכאורה מקבלת איזו החלטה, למרות שצריך להגיד זו החלטה שלא להחליט. גדעון סער שולח מכתב לנשיא שבו הוא מעדכן אותו שהוא החליט לכאורה להמליץ על לפיד, אבל
כדי שימליץ על בנט. כלומר, לא, כאילו הוא אומר לו, אני ממליץ על לפיד, כדי שלפיד ייתן ברוטציה לבנט, שיפתח. זה במכתב.
אז מה, פעם שנייה שנותנים לו להמליץ בפני הנשיא, והוא ממליץ כזה לא בשר לא חלב?
כן.
בדיוק.
מעניין, אינטרסטינג, בשביל מה בחרנו אותך, גדעון? 6 מנדטים נתנו לך, שכל פעם תבוא לנו, תגיד, אני לא ממליץ. אה? מה זה?
ועדיין אנחנו לא יודעים מה קורה עם הליכוד. יש עד השעה 2 בצהריים.
לא מעניין, ליכוד זה, ליכוד זה הקיצת הקרב. אם ימליצו על בנט זה בשביל להרוג אותו, ואם לא ימליצו גם בשביל להרוג אותו. מה זה מעניין אותנו מה הליכוד ימליץ? מה את חושבת, שביבי יתחשב בהמלצה של הליכוד? הוא כבר אמר, לא ביבי, ריבלין, רובי. רובי יגיד להם, אתם כבר קיבלתם את שלכם, אתם לא במשחק, לא שואלים אתכם עכשיו.
לא, אבל היה פה שאלה, טל, הרי בימינה אתמול לחצו כל הערב ושלחו שליחים ורצו להביא ערבים וכאלו, שנתניהו וגוש הימין ימליצו על בנט.
כדי שלא יבואו אלה שמסתינים עכשיו על בנט ולהגיד, האיש חצה את הרוביקון.
יפה.
הוא בשמאל.
לא, את מבינה, אבל הוא לא קיבל את זה, וזה לא יקרה. הליכוד לא ימליץ עליו וגוש הימין לא ימליצו עליו. אני מניח, אלא אם כן אני...
אני לא יודע, יש עוד מגעים. יש עוד מגעים גם עכשיו, דווקא האירוע של שיקלי כאילו פותח את הדלת מחדש, והילד שקד גם ברגעים האלה ממש מנסה לבדוק אם אפשר שהליכוד ימליץ על בנט, ושהמנדט, לפי התיאוריה, שהמנדט לכאורה יגיע לידיים של בנט. אני נוטה להסכים עם רוני שהנשיא לא בהכרח יזרום עם התרחיש הזה, והמנדט יגיע לידיים של לפיד, אבל אז אתם יודעים, זה רק תחילת הדרך, זה אירוע, אבל זה רק תחילת הדרך. אנחנו עדיין רחוקים מממשלה, ומה שאנחנו רואים עם שיקלי ושקד וכל הניסיונות של הליכוד, זה רק מלמד כמה הדרך קדימה הולכת להיות
בקיצור.
אבל אתמול אני קיבלתי מידע, טל, אתמול בערב אני למשל היה לי מידע שהדברים די סגורים בין בנט ללפיד. כלומר, וזה היה מידע פנימי מתוך המגעים וכולי. זה כמה אני, כמה אני...
הצלבת אותו גם עם לפיד או רק מבנט קיבלת את המידע?
לא, לא קיבלתי את זה. בוא תפשיט אותי. אולי אתה רוצה לי זה, אתה יודע.
אם החבר'ה היו רואים אותך עכשיו בפייסבוק, הם היו יודעים שאתה לא כל כך הרבה לבוש, בוא נגיד.
אני בלא, אני רוצה מה הוא עושה לי, אתה יודע. האמת שאני אמרתי פעם, הדבר הכי טוב ברוני ברון הביא לי את האליפות הראשונה בחיים.
ומאז, 35 שנה, הוא לא זוכר אחרי זה?
רק את זה אני זוכר.
הוא לא זוכר לי יותר כלום.
ברור, אחרי זה הלכת לקדימה.
שהצלתי את האימפריה הכלכלית שלך ב-2008, שכחת?
זה יפה, יפה, זה חשוב.
תודה רבה.
טל, כמה אנחנו, כמה הם קרובים, כמה באמת, מה אחרת ומה אנחנו, ומה יש להם ביד לגוש השינוי?
תראה, יש בסך הכל די הרבה הסכמות, יש הסכמות על המבנה של הממשלה, על הגודל שלה, גם לדעתי יש הסכמות מהותיות על כל מיני נושאים שלא מתעסקים בהם, כלומר, הסכמה עקרונית שמתעסקים בעיקר בנושאי כלכלה וקורונה, ושמים בצד ומקפיאים כל מיני סוגיות אידיאולוגיות אחרות, אבל הרכב התיקים רחוק מלהיות סגור, כלומר התיקים הבכירים מחולקים, אבל...
רגע, אומר פה רוני דבר מעניין, הוא אמר פה מקודם דבר מעניין, הוא אמר, יכול להיות שאני שואל, אני שמעת את הדבר הזה, שגדעון יגיד, אני גדעון, אני נוטה, אני מרסר, אני אתנת לביטון...
אני כבר מועמד לראשות ממשלה יותר מכמה שנים, שיש קונסנזוס שהגעתי למעמד הזה.
אז הוא יכול לתת את ה... הוא יכול להגיד, אני מוותר על תיק המשפטים או הביטחון.
לא על החינוך, כי זה הבטחתי.
חינוך אני לוקח...
לא, לששה ביטון.
לששה ביטון, ואת עוד תיק בכיר
לאלקין, שגררתי אותו משולחן הממשלה, ואני לא אתן לי להיות חק, ואני יושב ראש הכנסת, יור ועדת חוץ וביטחון, אני לא צריך את הכותרות האלה שר לענייני כלום ושום דבר. מה את אומרת?
איבדתי את הקשר, מרי,
איבדתי
אתכם
בתרחיש. רגע, טל, אם את היועצת של גדעון, וזה תלוי בגדעון, הוא בא ואומר תודה רבה, לא מתווכח על המשפטים, שתהיה הילד, שתהיה לנו ממשלה. שאשא ביטון לא מוותר, רק חינוך. אלקין לא מוותר, צריך להיות שר. אני לוקח יור חוץ וביטחון, יור כנסת, מה שנותנים, אני לא צריך את הסימבול סטטוס הזה של שר. ברגע אחד נהיית ממשלה.
אני חושבת שזה קצת יותר מורכב מזה, אני גם לא רואה הרבה סיבות שגדעון בהכרח, גדעון שר יעשה את המהלך הזה.
אמרתי לך, נו, הם לא יודעים איזה אופרטור פוליטי הייתי פעם, כמה היו משלמים בשביל העצות שלי, עם זלזלת, אני לא פתוחה.
לא, לא, זה לא, טל, טלי, תותחי, תותחי.
לא, לא, חלילה לזלזל ביכולותיך וכישרונותיך, רוני, אני פשוט חושבת שוב, זה לא האירוע היחיד, תיק המשפטים, הוא אירוע מרכזי. אבל זה לא
האירוע
היחיד.
אבל הוא אירוע מאוד חשוב לאיילת, שקד. כלומר, אם היא מקבלת תיק המשפטים, אז היא בהכרח יותר...
אין לה פתחון פה להסס. אומרים לה, סליחה, מה את עוד רוצה? החבר השותף שלך ראש ממשלה, את שרת משפטים, גברת, תשימי מטפחת על הראש, לכי לכותל, תברכי הגומל, ותשתקי.
שוב, הילד שקד לא יכולה ללכת לשום מקום, אי אפשר להגיד לה את זה, דווקא בגלל הכוח שלה בצד השני, אבל צריך להגיד, ואולי יראה לי איך אני יותר חכם ממני, אני סבורה שההקלטות ששידר השבוע עמית סגל, פגעו משמעותית ביכולת המכוח של הילד
שקד. אני יודע שהיא מאוד, אני מניח, אני יודע שהיה גם כל מיני טענות, כביכול שהיא הדליפה את זה, זה לא הגיע מהפסולה שלה.
אני לא חושב שהיא...
אני יודע, אני גם חושב שאני יודע מי המדליף, אני לא...
אם זה חדש, אז בזמנים כאלה, אני מכיר את הילד שקד טוב, ומאוד מעריך את השכל שלה, היא בחודש וחצי הזה לא מדברת, כפי שהוא עלה מהקלטות, אלא אם היא רוצה לשלוח טלגרמות לכל מיני אנשים.
לא יודע, אני אומר דבר כזה, אני מכיר את השיח הזה, אני לא בטוח שזה, את יודעת, כשנתניהו יודע גם להוריד אדם תלוי מן החבל אם הוא צריך אותו, ולכן זה לא משנה אם היא אמרה רודנים, לא רודנים, בסוף היא אמרה את הדבר החשוב, יש פה 30 מנדטים שרוצים אותו, ואני מכבדת את זה, לדעתי, כן? אז זה שיש סנאות אישיות פה, די, אנחנו יודעים, הכל כבר מעל השולחן, כולם שונאים את כולם, האגו פה זה שחקן, באמת, שחקן ראשי, שאף אחד לא יבלבל את המוח, זה תמיד היה ככה, אגב, בפוליטיקה, ובן גוריון רצח את לוי אשכול, במטפורית, אז
אחד?
אחד, את כולם, את כל הזה.
לוח ההנצחה של אלה שבן גוריון רצח בשביל האגו.
שני זקנים, לא נותנים לבחורה צעירה וחכמה לסיים את דבריה, אז אנחנו נשתוק ואת תסכמי את הדברים.
לא, אז קודם כל אני רוצה להגיד שזו הפוגה קומית נהדרת לדבר איתכם אירועי היום, אבל אני באמת צריכה לחזור לראות מה קורה בבית הנשיא. אני חושבת בשורה התחתונה שגם הבוקר הזה התחיל כבר בחריקת בלמים עבור ממשלת בנט לפיד, בגלל הסיפור הזה של עמיחי שיקלי, וזה לא הבלם הראשון שהולך להיות לו, ולכן אני בגדול כן חושבת שה... אתגרים שעומדים בפני הקמת ממשלה כזאת הם יותר גדולים מה... כמות שכבר
הושגו ואני אגב עדיין נותן איזה 50-50, זאת אומרת, נכון, זה הכי קל, זה כאילו הפחדנות.
אתה יודע מי רוקד עכשיו?
מי?
בני גנץ.
כי הוא הולך לאולי בנובמבר.
חמישיות, הלו.
עכשיו, אם מעבירים את הוועדה ללפיד, אז זה חייב בחירות מלאות, זה לא יהיה בחירות רק אישיות.
בסדר,
אז מה? טל, אז אנחנו נשחרר אותך.
בלי שיקלי לא בטוח שיש עכשיו להעביר ללפיד. הלו, שיקלי זה לא רק משפיע על הממשלה, זה משפיע על הוועדה המסדרת. If he means business, הוא יתקע גם את העברת הוועדה המסדרת ללפיד.
כדורגל, היה פוטבול מנג'ר. טל שלב, אני משחרר אותך, אנחנו שני זקנים משקר לו בשכל. תודה רבה.
ביי, תודה לך שם, טל, ביי.
עכשיו אנחנו מדברים עם אחד המחותנים, מחוסנים.
נכון.
עם אחד, הוא אמנם לא גדול, כי הם לא גדול, הם כאילו די, לא גדול,
גדול מאוד,
לא במובן ה...
אחרי שיקלי, הוא אחד לאחד עם בנט, מוסי רז ובנט, זה 6-6, הוא רואה 6-6, אתה רואה 6?
חבר הכנס מוסי רז, למה אתם לא ראש ממשלה? יש לכם אותם מנדטים...
לא ראש ממה?
לא, אני אומר, אם אומר פה רוני, עכשיו אתם 6-6,
אתם רואים 6-6, אתם בקשו את הרשות?
בדיוק.
אנחנו, כל אחד צריך לדרוש מה שיש סיכוי שהוא יקבל. ואנחנו רוצים לקיים את ההתחייבות לבוחרים שלנו, להחליף את השלטון, ולאחר שמחליפים את השלטון, נחליף אותו בערכים אחרים, וכאן כמובן נצטרך גם להתפשר עם השותפים האחרים.
איפה בדיוק? וזו השאלה הגדולה. כאילו אנחנו מדברים, בינתיים די עובדים מעל הראש שלכם, סלח לי, כאילו לא בלי חלילה לפגוע במרץ, כי אתה יודע שאני מכבד מאוד את התפיסה האידיאולוגית שלכם.
נכון, אפילו
הצבעת
לנו פעם אחת.
נכון, ועד היום אני מצטער, הבאנו את אוסלו בזה.
עד היום אתה מצטער שלא הצבעת עוד פעם.
לא, לא, אבל אז היה שם, תשמע, עם כל הכבוד לחבר'ה שלכם, שולמית אלוני, בכל זאת אפילו אבא שלי אמר לי כמה זה שהייתה פחות תלמידת חכמים.
אחר כך אתה אומר שאני מפשיט אותך באולפן, הוא מפשיט אותך, מגלה את ערוותך.
אתה לא מבין שאני הכי טוב מסתדר עם השמאלנים, הוא יודע את זה,
מוסי. כולנו אותו דבר.
הדדי.
אני אשאל אותך שאלה, אתם, מה, אתה יודע, אנחנו מדברים, אנחנו שומעים שלפיד מדבר עם בנט ועם שר וזה, ואתם די מחוץ ללופ.
אני אגיד לך את זה קצת יותר בבוטות, מוסי, אחרי כל הסיפור על הביביסטים וביביסטים, הם לא רואים בעיניים, המדינה נחרבת, הם רק ביבי, אתם אותו דבר. הכל זה רק שלא יהיה ביבי. מה מכל מה שאתם אומרים ומספרים 50 שנה יקרה כשבנט יהיה ראש ממשלה?
בוא נגיד קודם כל שהציבור הצביע בצורה ברורה כנגד נתניהו ובעד ממשלה אחרת. יש אומרים בפעם הרביעית, זה נכון, זה לא חשוב, כי מה שחשוב זו הכנסת הזו. מה יקרה שונה? קודם כל תהיה התנהלות עניינית. לא יחפיפו כל נושא לשיקולים של כתב אישום כזה או אחר. ראית את הפרסה אתמול בוועדת ההסכמות, ועדת המסדרת. מביאים מיקי זוהר את כל מה שבצדק אני אומנה, כי הוא רוצה להטריל.
זה גול עצמי, הליכוד והימין התפרק מכל נכסיו ברגע שזרק אתמול את כל הדברים האלה לוועדה המסדרת. מה הוא יראה בזה? שכלי הקודש הם לא כלי קודש, הם סך הכל ציוד שלא נשתמש בו יותר אף פעם, ולכן אפשר לזרוק אותו כגרוטאות בשביל להטריל את השמאל ולהטריל את לפיד.
כן, אבל הרווחתם בגדול. אגב, עשו את זה, אני אזכיר רק שאת אותה התרלה עשה בנט וסמוטריץ' לממשלה הקודם.
יופי, אבל ויקי זוהר הוא 30 מנדטים, בנט וסמוטריץ' פעם אחת לא עברו את החסימה, ופעם אחת קיבלו 5 מנדטים.
אבל הנה, הולך להיות ראש ממשלה.
זה ההבדל.
סלח לי, אנחנו מדברים על ראש ממשלה בקרוב.
אבל מדברים אז על להטריל, כמפלגה קטנה אתה יכול לעשות זה. אם ארץ הייתה עושה את זה, לא הייתי אומר כלום. עושה את זה, הליכוד זה בושה וחרפה.
הנה, נתן פה, תראה את השמאלן הזה פה באולפן.
בדיוק ככה, תראה, מי שעושה את זה הוא בפשיטת רגל, כי הוא מביא...
עם 30 מנדטים.
הוא מביא הצעות חוק שאומנם מציע ב-20-25 שנה האחרונות, אבל אף פעם לא הביא להצבעה, כי זה היה בשביל הבוחרים בבית, כשראש הממשלה ורוב שרה, ואני לא אומר כולם, יודעים שהדברים האלה רעים למדינה, רעים...
שמע, מוסי, אני אשאל אותך שאלה, לא, אבל יש דבר אחד שתמיד אנשי ימינה תמיד מאוד מאוד... מאוד מאוד היו נעולים עליו, זה חן אל אחמר. מה תהיה עמדת מרץ בנושא פינוי חן אל אחמר?
מה פתאום פינוי? תאבא לבנות שם 350 יחידות דיור לבדואים.
אני שואל, האם אתם תתמכו בפינוי, מה שימינה בוודאי תרצה, בפינוי חן אל אחמר?
ביבי לא פינה, אז מרץ יפנו.
נכון, בדיוק, אני צריך לנות, בוודאי שזה לא יקרה. תראה, מי שחושב שהממשלה הזאת תהיה יותר ימנית מממשלה נתניהו, הוא טועה. הממשלה הזאת תהיה יותר ישרה מממשלת נתניהו, היא תהיה יותר עניינית מממשלת נתניהו, היא תפעל יותר לטובת אזרחי ישראל מאשר ממשלת נתניהו. השרים יתעסקו בענייני משרדיהם ויפתחו מי את הסביבה, מי
את... כן, אבל יש ביידן, ויש הסכם עם איראן, ויש שאלות.
אל תיחס, רגע, אני אוסיף לשאלה של אראל, אתה יודע, באמריקה, הרבה שנים אחרי ניקסון, שואלים איזה נשיא אתה מעדיף, נוחל או שלומיאל? 9 מ-10 אומרים נוחל, כי שלומיאל לא מזיז כלום. אז אתם לא תהיו נוכלים, אבל תהיו שלומיאלים, לא תוכלו להזיז כלום.
נעולים אחד עם השני בתפיסות האידיאולוגיות, באמת סותרות.
אנחנו לא נהיה שלומיאלים, ואנחנו גם לא נהיה נוכלים.
זה בטוח.
ואם אתה מדבר איתי על תפיסות אידיאולוגיות, אז הנה אני רואה רק את מוצף על פני הקרקע, חילוקי הדעות של הממשלה שמתפקדת פה למעשה כבר 40 שנה, אבל בוא נגיד, 12 שנים עכשיו, ברציפות, קצת יותר, צפו חילוקי הדעות ביניהם, ואיך שהם בעצם לא עשו את מה שהם רצו לעשות, כל מיני הזיות.
נכון, אבל מוסי, אבל אתם כאילו, אבל אתה יודע, זה די מגוחה, אנחנו, כי מה שקורה זה כל פעם שאני מדבר פה עם אנשי שמאל, ואני מנסה כעיתונאי להוציא מהם על העמדות שלכם, הרזון דאטרה שלכם, כבר 50 שנה, אתם בוכים, אנחנו נוציא ממשלה ישרה, ונהיה עניינים, רבק, אתם אוכלים לנו את הראש 50 שנה על שתי מדינות לשני עמים.
לא נכון, אצל ברק הייתה להם הזדמנות גדולה, והם פיקששו אותה בגלל השלומיאליות הפוליטית. הבנת? הייתה להם הזדמנות ואהוד ברק דפק את זה בגלל שהוא שלומיאל פוליטי.
באוקטובר 2000 חשבנו שנגמרה המדינה.
הבנת? אבל אני מסביר לך,
אתה היית שם,
אני גם משתתף בשיחה.
כן, כן.
שום ממשלה.
לא להרבה זמן, אל תבנה תוכניות פה.
פה זה ימין קיצוני.
שום ממשלה לא תשנה את העמדות שלנו. את חאן אל-אחמר, אסור לפנות, את הכיבוש צריך לסיים, ההתנחלויות הן לא חוקיות, כמו שהיא גם לא תשנה את העמדות של ימינה, שזה בסדר גמור. אנחנו בעצם, בינתן הכנסת הזו, צריכים לבחור בין ממשלת ימין מושחתת, לבין ממשלת אחדות, ימין מרכז, קצת שמאל, אבל יותר ימין מרכז, נקרא לזה ישרה ועניינית, לבין בחירות חמישיות. ובין שלוש האופציות האלה, השנייה, ממשלת ימין מרכז, קצת שמאל, ישרה ועניינית, היא עדיפה
ביותר. תודה רבה לך, מוסי, תודה רבה. אני מתנצל אם הראל צעק עליך יותר מהרקים.
אני לא צעקתי בכלל. מוסי, תגיד להם, בסוף יוצא לי, אני הכי עדין, השמאלנים מתים עליי.
שלמה בן עמי פעם אמר לשלי יחימוביץ' משהו על עיתונאים ימניים, לכו תחפשו מה הוא אמר.
אז בשביל מה הזכרת לנו עכשיו?
אני נהנה מאוד לדבר גם עם הראל, וגם עם עיתונאים ימנים, וגם עם עיתונאים שמאלנים. לא נשארו הרבה כאלה, אבל גם איתם.
ממש מסכנים, העולם הולך נעלם.
פידתי עד עכשיו הוא לא יודע מי הוא דיבר חוץ ממך.
לא, זה היה עם רוני ברון, שר האוצר לשעבר.
אני יודע, אני יודע.
תודה רבה, תודה מוסי.
קפיטליסט, תיזהר ממנו, להתראות.
ביי, ביי.
ואנחנו עם טל אברהם, שמעדכן אותנו על המצוד אחרי המחבל שמפגע מצומת תפוח. שלום טל. הכתב הצבאי 103 ומעריב.
יש אלפא?
לא, עדיין אין, אבל יש אינדיקציות מאוד מאוד משמעותיות, הרי אתם מתארים לעצמכם שאין כוח ימם וכוח סיירת של גבעתי פועלים בסביב מבנה, כלומר שמכונה באגת, והתפרלחת, כנראה שיש איזשהו מידע. עכשיו, מה שקורה כרגע בשטח זה בעצם דרדור של אמצעים, כלומר, יורים לעבר המבנה, אבל צריך להדגיש, לא היה חילופי אש עם מחבלים, ולא היה זיהוי ודאי שיש מחבל. אבל גם בשביל ביצוע שלב של סריקות בתוך המבנה, שרואים גם בתמונות, מבנה גדול.
לרתק, יורים קודם, כן.
כן, אתה קודם כל לא רק יורה, אתה מתחיל מכריזה לראות, צריכה לי יש תגובה, עובר לירי, ממשיך אפילו לנונטט, פיצוצים וכדומה.
טוב, ככה, אם יש לך משהו, רק שיעבור הכל בשלום מבחינת כוחותינו.
בדיוק, יש שלב של סריקות, בכל מקרה אתה עושה את הצעדים הללו.
כן, זה השלב המסוכן, פריצה, תתקן אותנו.
שמה זה גם שאלה, אתה יודע, אני מניח שבצבא הרוסי, למשל, אף אחד לא סיר לחץ, מסיר לחץ, בדיוק, מורידים עליו את הבית, ואחר כך מחפשים את השאריות, אבל בסדר. אנחנו לא,
לנו יש... המוסרי ביותר בעולם.
מקום ראשון בתחרות.
המוסרי ביותר בעולם.
טל, אנחנו נהיה איתך בכל עדכון. תודה, יקיר.
תודה רבה.
ביי. לא, אגב, זו שאלה אמיתית. האם אני צריך את המחבל הזה בחיים כדי לחקור אותו, הוא חשוב, או שבעצם, אתה יודע, למה לסכן חייל אחד?
זה הכל תלוי בתגובה, מה שיקרה שם בבית. אם הם יודעים, הם לא עולים לסיר לחץ לפני שהם יודעים שיש להם, בוא נגיד, 80% אלפא ביד, ואם אין שם, אז הם יקבלו אינדיקציה מאיך הבית תתנהג, ואם יש שם, אז מחבל חי, למרות שאתה אולי לא אוהב את זה, גם אני לא אוהב מחבלים חיים. אם הוא מקור של אינפורמציה, אם זה התחלה של שרשרת,
אבל אני לא חושב שזה לא מוסרי.
שוקל אותו בזה.
אני יכול לקבל את העניין התועל אני שאני מוכן לתפוס את הבן אדם הזה, אבל כצבא, לא, כבמלחמה,
לא, אין רישיון.
לא, אם אתה לא כפרה, לא,
לסכן חייל, אתה צודק.
לא שמעת אותי, אני רוצה לדייק את דבריי. אם אני קורז לו, מכריז לו, אומר לו, והוא לא יוצא, וזה?
את הדיון הזה ניהלתי לפני 15 שנה עם השופטת דליה דורנר, לפני הדיון בבגץ נועל שכן. וכשהגעתי למקום שבו איבדתי את השליטה העצמית שלי, אמרתי לה, תגידי לי, אם החייל שלך היה משרת באותה יחידה, והמפקד היה אומר לו, לך תדפוק על הדלת, היית חי עם זה בשלום? לא נרשמו חיוכים בהמשך הדיון.
אני זוכר מה שאמר חשין המנוח על אהוד, על אהרון ברק, על העניין של ה, על העניין, על העניין, על עניין הפגועים. אחר כך הוא חזר בו, זה היה רעיון הפרישה שלו.
כן, הוא ברור.
אז בסוף, בסוף.
מי לא חוזר בו ממשהו שהוא אומר על אהרון ברק?
אתם פספסתם, לא, אני בדיוק חזר, רגע, לא, רגע, אני נזכרתי, אתמול אמרו לי שאת כל הסיפור, את התחלת הסיפורים המשפטיים של נתניהו, יושב איתי פה באולפן, הבן אדם שזו בו זה התחיל.
תקשיב, אנחנו עדיין בימי ספירת העומר, אמנם נפסקה מגפה בלג בעומר, איזה יופי נפסקה פעם, נורא והיום, אבל יש לנו עוד 10 ימים ממתן תורה, תן לי מנוחה, תן לי להתרכז לקראת הסרט, איך זה, ימי ההבדלה?
כן, לקראת שבועות. טוב, אגב, אני בשבוע, מי שבירושלים, אני אהיה בירושלים בשבועות במרכז בגין השנה, לדעתי בשעה 11, אני מרצה.
אתה עושה להם תיקון שמה?
עושה תיקון.
מה יש לתקן במרכז בגין?
אני בא, עושה פאנלים, קצת שפחטל, וזה, וכולם באים מסתכלים עליי. מה אתה חושב שבאים אני אינטלקטואל? אני בא לעבוד.
הערבי שבא לעשות פאנלים ושפחטל במרכז בגין.
אני מתנצל על המילה ערבי.
אני מתנצל,
זה היה בדיחה, זה הייתה בדיחה. אי אפשר לחיות כאן יותר. הכל, פרסומות.
אתם מאזינים לרל סגל, וב-12 גיא פלג. התוכנית בחסות.
יש לכם תשוקה להנדסה? בואו להיות מהנדסים, לא רובוטים. יום פתוח אונליין, היום, 17:00. אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. 103
היי, זה חנוך דאום, חברים, בואו נלמד להקשיב לשקט, לים, לאו שמצפצף ברמזור, לזאת שצורחת בסופר סתמנו, בואו נקשיב למחירים של שירביט, זה מרגיע.
עכשיו בשירביט, מהפכת מחירים בביטוח המקיף. לדוגמה, קיה פיקנטו רק 1,250 שקלים, טויוטה קורולה רק 2,000 שקלים.
כוכבית 2003 שירביט.
למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
בשעה טובה! תגידו מזל טוב, נולד לנו ביטוח חדש, וואלה ביטוח. ועכשיו מבצע מיוחד לרגל ההשקה. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. לפרטים וקבלת הצעה ייכנסו לוואלה וחייגו. כוכבית 6438. וואלה ביטוח. באמצעות מגדל חברה לביטוח בעם. בהתאם לתנאי הפוליסה, האמור בעמוד זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
עוד אין לכם ביטוח דירה? תשאירו את זה לנו.
עכשיו בביטוח ישיר, עד 50% הנחה בביטוח מבנה ותכולה.
ביטוח ישיר.
IBI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
בוחרים וואלה, האתר של ישראל. היכנסו עכשיו.
מבצע מדהים בעלם על הטלוויזיה המתקדמת בעולם. קונים סמסונג QLED 8K במחיר מיוחד ומקבלים מקרן כל מתנה. המבצע לשבוע בלבד, כפוף לתקנות.
ממורייז, למה לשכוח?
שלום, שמי דוקטור סילביה מנדל, מומחית בחקר המוח והזיכרון. אני רוצה להכיר לכם מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי, ממורייז של אלטמן.
ממורייז.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
חג שבועות, פלטת פינות, פסטטריה, וגביניה, חצי חי.
ואנחנו ממהרים לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם נמשכת החקירה הנגדית של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה לשעבר. אנחנו מדברים עם מוטי קסטל, הכתב המשפטי של ערוץ 20. תעדכן אותנו מה קורה בינתיים בדיון.
בוקר טוב.
ורוני ברון.
אילן. עכשיו אתה באולם שאני ביליתי 40 שנה. יאללה, תן לנו את כל.
מה שקורה זה היום נמשכת חקירתו הנגדית של אילן ישועה, עורך הדין ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', מתעסק בשלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון שהוא מתעסק בו זה תיעוד האימותים למעשה.
Okay.
תיעוד שהוא ביקש אותו בדיונים הקודמים, הוא שואל את העד מספר פעמים מכל מיני כיוונים, כיצד התבצעו החקירות הללו, והאם הוא דיבר עם החוקרים קודם לכן, ישוע משיב שלא, ובעצם עורך הדין תירוש... מודע בבית המשפט שאין שום תיעוד של האירועים סביב האימותים.
לבד מצילומי הוידאו, האימות מצולם.
לבד מהקלטות האימותים עצמם, נכון.
הקלטות וצילום, לא? וידאו אין?
הם דיברו על הקלטות הדיון.
זה מצולם.
בסדר, אז אין תיעוד כתוב, אבל יש תיעוד מצולם.
יש לו אירוע קודם, אם אני מבין נכון.
את ההכנה, את המבוא, את המבוא לאימות.
לשבת, רק לשבת כדי שאלוביץ...
ומה יונה על זה? לפי דעתי אמרה שאין לזה חובה בחוק, לא? או לא היא, אומרת, היא לא יודעת אם זה חובה בחוק.
לא יודעת אם יש חובת ציוד, אבל עורך הדין חן אומר בוודאי שיש חובת ציוד, ואז okay. הוא מתעסק, ואז עורך הדין חן מתעסק למעשה, מה נאמר לעד ישועה על המעמד שלו, האם הוא עוזר אי פעם שוב, הוא נחקר בעזרה, או שהוא חשוד בתיק, או מה, ישועה מפיז שלו, ועורך הדין כאן ממש מתעקש איתו על זה כמה וכמה פעמים, באיזושהי קונסטלציה נאמר לך שאתה חשוב, הוא אומר לא, אז עורך הדין חן מצטט מאחת החקירות, שהחוקר אומר לו, תראה, אתה במצב הכי טוב בעולם. בעצם הוא בא לומר, יש פה, הוא רוצה להעמיד את הדברים בחלל בית המשפט, יש כן. פה אדם שנקטר, ובשום צורה, לא רק שלא נאמר לו, אלא...
טוב, אז זה ברור, זה הכל מעץ אחד, הקטע...
בעצם היום הדיון, אם צריך להסביר, הדיון הוא פחות על העדות שלו,
אלא על איך מציגים את העדות, אם הוא לא עוזר. טוב, זה עץ אחד, אמרת שלושה דברים, מה הדבר השני?
הדבר השלישי, והעיקרי שבעצם עוסקת בזה החקירה, בשעה וחצי האחרונות, זה לגבי אירוע של... סיקור, למעשה של חברה של יאיר נתניהו התנשקה עם איזושהי חברה שלה. עורך הדין חן ממש מתעקש עם ישועה דקות ארוכות, מה נעשה סביב הדבר הזה. ישועה, הוא מציג תכתובות של ישועה כתב לאלוביץ', שהוא ביקש מינון מגל להוריד את הסיקור הזה. בעצם זה סיקור רפש, יש שם חילופי מעלומות, הייתי אומר, וחידודים בין ז'ק חן שאומר לישוע, הבנו, הוא מנסה כאילו להראות לו שהוא כל הזמן אומר, היה בקונטקסט הרחב שלך ושל שאול אלוביץ' כל הזמן כדי בעצם הוא רוצה להראות לבית המשפט שני דברים. דבר ראשון, שכתב האישום עוסק ברכילות זולה, והוא שואל, האם אתה חושב ברצינות שראש הממשלה לא יחתום על איזושהי הנפקה בגלל כתבת רכילות צהובה שהתעסקה בחברה של יאיר נתניהו?
עברת את זה מצוין. מה הדבר השני? שהוא מנסה בטח להגיד, מה זה שייך לנתניהו ואלוביץ? זה יוסמות של ישועה.
בדיוק, הוא רוצה להראות שאילן ישועה עצמו ביקש להוריד את הכתבה הזו, כי זה רפש, הוא אומר לו, זה דבר מאוד ירוד. הוא משתמש בביטוי שאילן ישועה עצמו כותב לינון מגל, החבר'ה שלך אוכלים באיזשהו מקום, וסליחה על הביטוי, מחרבנים במקום שבו הם אוכלים. והם חוזרים על זה שוב ושוב, והם אומרים, מדובר בצפה ירודה, אז הוא אומר, אתה בעצם רוצה להוריד את הכתבה הזו, כי לך זה לא
מתאים. כי זה לא ראוי מבחינת התוכן של האתר. ומה הוא עונה לו על זה?
אז ישועה אומר, לא, הרי וואלה סלפס, זה לחם חוקם, בזה הם מתעסקים כל היום.
ואני הורדתי את זה, והחלק השני של השטר הזה, התורף של השטר הזה, ואני הורדתי את זה כחלק מהיחסים של אלוביץ' נתניהו.
לא, מחשש שזה ידלוף. הוא אומר, מחשש שזה ידלוף לאתרים אחרים.
הבנתי.
ואז באיזושהי צורה הם התרכזו. גם על זה, שואל אותו, גם על זה ז'ק חן רוצה להראות לו שאתה רצית שלא התרכזו, ולא רק אלוביץ'.
בקיצור, מה שאני מבין מהדיווח שלך, שהמשפט מה שז'ק חן, האסטרטגיה של ההגנה, זה להגיד שמי שאשם בכל הבלגן הזה, זה ינון מגל.
לא, אילן ישועה, לא. אבל לא, זה כאילו...
בצחוק.
לא, בצחוק. רוני עורך דין, היה עורך דין פלילי ותיק. קוסטל, תודה רבה על הדיווח הזה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן ממשיכים. תודה רבה למוטי קסטל, כתב המשפטי של ערוץ 20, שעשה את העבודה יפה.
נהדר, כל הכבוד בחור.
עכשיו אנחנו עוברים לעורך דין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, שאיתו אנחנו רוצים לנתח את יום, בעצם את היום הקודם, כי אני מניח שאת על היום הזה עוד נדבר בעתיד.
שלום דוד, היית מאמין שאתה ואני נצטרך לדבר דרך רדיו, ושהראל סגל יהיה שושבין לחתונה של השיחה ביני לבינך?
בוא נעשה גילוי נאות, באמת, רוני ואני מכירים משנות ה-80 בירושלים, כשאני הייתי נער, ואני מאז אוהב אותו ומעריך אותו מאוד כל השנים האלה.
ואותו כנעל, ומה שאני מוסיף, שהכרתי אותו מאז שהוא היה נער, ואני עוקב אחרי הקריירה שלו, ואני גאה בזה שזהיתי את הכישרונות שלו, המאוד ורסטיליים, מאוד רחבים, לא בעריכת דין בלבד, כל היתר זה ענייניו להגיד כן או לא, בגיל די מוקדם. אז זהו, עכשיו אתם יודעים בין כמה אני ובין כמה הוא.
מקצת שבחיו בפניו,
זה ממש מילימטר של שבחיו.
אבל עכשיו אתה הורס לי את הקליינט, אני רוצה שהוא כאילו, אנחנו צריכים אותו, טוב.
אז אני אגיד לך, אבל שמעתי את הדיווח עכשיו של קאסל שתיארתם, ואני חושב שאם מישהו היה מסתכל ממדינה אחרת, או מסתכל על זה מהעתיד, ויסתכל על הדיונים שמתנהלים עכשיו, אנשים לא יאמינו שראש ממשלה עמד לדין על זה שבאתר וואלה ברנז'ה שונתה כתבה שהבן שלו אכל במסעדה פלונית או נשק את אלמונית.
אז שהסתתרו דאגותיך הראל סגל, הנה תראה איך אני מתנפל על הילד הזה שאני כל כך אהבתי, ואני אוהב אותו כמבוגר. תגיד לי, זה משפט פלילי. זה בדיוק הדברים שעושים בחקירה נגדית, ובשום מקום בעולם לא הסתכלו על זה, אלא אם אנחנו חושבים שפוליטית נעשה דבר שלא היה צריך לעשות, להעמיד את ראש הממשלה למשפט. אז לא צריך להתלהב מההישגים האלה שהם הישגים, אבל הם חלקיים, מי כמוך טוב יודע שאת הכסף... בלשון השאלה.
סופרים לפני, כשבאים אליך
אנחנו עורכי הדין סופרים
אלפי דולרים
שנכנסים אלינו, אבל התוצאות נספרות בירידה אחרי שקיבלת את הנייר החתום. אז השאלה היא, מה רע בזה שישועה אומר, אנחנו הורדנו את זה, למרות שינון לא רצה להוריד את זה, כי פחדנו שזה ילך לאתרים אחרים, וזה ילך בסוף על הראש של אלוביץ' בוואלה, וראש הממשלה יתרגז, ולא ייתן לו את המתת שהוא נתן לו לפי הטענה בכתב האישום. מה רע בזה?
אם היה פוליטיקאי פלוני, לא חשוב מי, לא בלי שמות, זה לא משהו אישי, שהיה מתקשר למערכת וואלה, ואומר, יש כתבה בברנז'ה, תורידו אותה בבקשה או תשנו אותה, מה היו עושים? זה פנייה לגיטימית, יש כמו
חלק היו אומרים מורידים, חלק היו אומרים סליחה לביטוי, תשאק באחוריים.
יפה, עכשיו מה אומרים בכתב האישום? שראש הממשלה קיבל יותר תשובות חיוביות מהרגיל.
אבל דוד,
אבל דוד זה אחד, מצד אתר
זה אחד חלקי ה-500 שלהם הם טוענים,
לא, אנחנו נשמע סיפור.
לא, רגע, עכשיו איך מה, בשביל להראות שהוא קיבל יותר מהרגיל, יותר מהסטנדרט, צריך להוכיח מהי הענות רגילה, ולאחר מכן להוכיח שהוא קיבל הענות חריגה גבוהה יותר. זה התזה של כתב האישום.
נכון.
עכשיו, אני לא יודע, אילו אני גם הייתי תובע, ואני לא הייתי יודע איך הייתי מוכיח את זה בתור תובע, מהי הענות רגילה של כלי...
אני אתן לך דוגמה, הענות רגילה, רגע, אני אתן לך הענות רגילה, מישהו שמר רוני ברון מכיר אותו היטב, 2006, עומרי הסיניים, מסיים כתבה על מועמד קדימה לראשות הממשלה, אהוד אולמרט, הכתבה מגיעה לאמנון דנקנר, אני הייתי שם, ואמנון דנקנר אומר, לא, 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 את הכתבה הזאת אני לא מפרסם במעריב, זה כתבה לא נעימה.
רגע, הייתי שם, בסדר, אני מאמין לך.
רק נותן לך דוגמה לאיך זה עובד. משנים את כל הכתבה, עומרי הסיניים מסרב לחתום עליה, לוקחים את מרב בתית אופריד, היא חותמת על הכתבה ומפרסמים אותה.
Okay, הראל, אתה תביא 1,000 דוגמאות, ואם לך אחת אי אפשר להתווכח, ואני אביא 1,000 דוגמאות.
רגע, אבל בוא נשמע את פורד.
אבל רגע,
יש אירוע מומחה.
100%, דוד, לפני שהראל הפריע לשיח האינטליגנטי שלי ושלך, איפה שאלת הכמות והאיכות? איך מוכיחים? אתה מכיר את הטכניקה, כמות הופכת
אבל רגע, אבל אני רוצה לדבר על החקירה הנגדית אתמול.
אוקיי, אז מהחקירה הנגדית, ממה שאני מבין, עלו שני דברים שהם משמעותיים בעיניי. האחד, שישוע מודה שמה שהוא כותב בטקסט, ב-SMS'ים שלו ובוואטסאפים, אי אפשר להתייחס לזה כפייס וליו. לפעמים הוא הגזים, לפעמים הוא אמר לא אמת, לפעמים הוא כתב משהו אחד והתכוון למשהו אחר, וזה, בעיניי זה מאוד משמעותי, כי, ואני אסביר. בית המשפט יש לו בפניו שני דברים. אחד זה את העדות של ישועה על הדברים שהוא עשה והדברים שהוא אמר, לקבוע ממצאים עובדתיים על סמך עדות כזאת ממרחק של כמה שנים אחרי כל הגלגולים שהעדות הזאת עברה, זה מאוד קשה. ולכן לבית משפט תמיד מאוד נוח כשיש תכתובת מזמן אמת. זה נתפס כמשהו מאוד אמין, כי אם בשנת 2014 כתבת משהו, ההנחה היא שזה אמת, כי לא תכננת אז משהו.
ואם בית המשפט ובית המשפט מאמין לתשובה שלו מעל הדוכן, זה היה בציניות. אז זה מתקן את הפגם? אתה ואני והראל מהמסרונים שכל אחד מאיתנו כותב ביום, אנחנו נשבע בית המשפט שכולם זה פייס וליו, או שיש לנו פה ציניות ודחקות והתחכמויות, וכשתופסים אותנו על הנייר ואומרים לנו אבל כתוב, איך הראל אומר שתי גשרים, הכל כתוב, אז אנחנו אומרים אבל זה צחוק, זה ציניות.
רגע, בדיוק אני מסכים איתך, ולכן יש שתי נקודות עם הוואטסאפים. אחד, שהמחשבה שאפשר לייחס לתכתוב את וואטסאפ את אותה מידת אמינות אמינות, כמו שאנחנו מייחסים לתכתובת שהיה כותב מישהו, כמו מישהו שכותב צוואה, זה לא נכון.
מסכים איתך בזה, אבל זה וואטסאפ. אז וואטסאפ הוא חלק מהחיים שלנו, הוא ציני, והוא סרקסטי, והוא תעלולי.
רגע, רוני.
ולכן, בואו, אנחנו כולנו מסכימים כאן, ולכן המשקל שאפשר לייחס לוואטסאפ הוא נמוך.
נכון, ואז ההסבר הוא של העד. אם העד יקבל את אמונו של בית המשפט בנקודה הזאת, אז הוואטסאפ הוא בטון.
אז היה מעניין מה ההערה של השופט ברעם על הדבר הזה.
רוצה לחקור? לא אומר כלום.
לא, בסדר.
שאל את דוד פורר שאתה מחזיק בו, ואני מסכים איתך כעורך דין, כמה פעמים הוא היה בטוח בתשובה לתגובה של השופט, או הוא בכיס שלי, ובסוף הוא לא היה.
לא סיכמנו פה את המשפט. העלינו את פורר כדי לדבר על יום החקירה הנגדית הראשונה, והוא הדגיש את הנקודה של הוואטסאפים.
הבאת את המומחה מספר אחת בעיר.
אני תמיד הולך איתו.
פורר, לא אני. פורר.
לא אתה, אתה מומחה לכלכלה ולביתר.
הנקודה השנייה שהייתה משמעותית אתמול, זה שישועה העיד שהוא חשב שנתניהו מהווה סכנה לישראל. ולכן, מה המסקנה מזה? זה אומר שרגע, כל ההתנהגות שלו אז, הייתה צריך להסתכל עליה באיזה אור מיוחד.
נכון.
כי הוא מטבע הדברים כנראה רצה לתת סיקור לא חיובי, אז אולי הייתה איזה
הדעיה. הוא גם הביע את דעתו בפני מה שנקרא הפרדן בטר של חברי המערכת.
טוב, אבל אנחנו, אני פשוט, כאילו אנחנו, בגלל שרוני גנב לך את הזמן פורר, כי הוא דיבר, כל שאלה שלו זה נאום של קאטו הזקן.
איזה חתיכת דבר זה הראל הזה. אני נלחם שיתנו לך עכשיו עוד 5 דקות, והוא יש לו שטויות, הוא התחייב לדברים אחרים, אבל אני עורר.
תודה רבה לך.
תודה רבה, דוד.
תודה רבה, רבה, רבה.
כל פעם שתבוא, תודיע לי, אני אבוא לעזור לך מול הדבר הזה שקוראים לרל סיגל.
רגע, עכשיו אני רוצה לדבר חנק בה, כי רצינו לדבר חנן המיור. תן לי שנייה, עורך אתר פרספקטיבה, אלן חנן.
אלן,
אראל,
שלום רוני.
פרסמת מאמר בארץ שכותרתו אלוף בן צודק, תפסיקו לפחד מהנכבה. מה הכוונה?
למי הכוונה תפסיקו? ליהודים או לערבים?
לנו, לדתיים, לימין.
ליהודים.
אז עכשיו הבנתי.
כן, חנן.
אלוף בן כתב ביום שישי מאמר שבו הוא אומר, אנחנו נאלצנו לקחת החלטה, יש לנו פרק אפל בתולדותינו, ונאלצנו לקחת החלטה מוסרית קשה, ומתאר איכשהו את הקושי שלו לראות את השרידים לנקבה, את הכפרים החרבים, את מסוכות הצבר, ואומר, די, צריך להתחיל לדבר על זה, לדבר על זה עם הקצינים, עם הסטודנטים, עם התלמידים, צריך להתחיל לדבר על הנקבה. ואני מסכים איתו, צריך להתחיל לדבר על הנקבה, אבל לא מהכיוון שהוא טוען, אלא מהכיוון ההפוך, אין לנו מה להסתיר ואין לנו במה להתבייש. אני מתאר במאמר את המציאות של של שהייתה אז, החל מהדחייה שלהם את תוכנית החלוקה, שלמעשה ביטלה את תוכנית החלוקה, וחלה בפלישה והמשך בפלישה של צבאות ערב ובמהפך בשדה הקרב, ואני טוען שהיינו חייבים לגרש אותם, ויכול להיות שאנחנו נעמוד לגורלנו פעם נוספת בעתיד בנתונים דומים, ונהיה חייב לעשות את הדבר הנכון שוב ושוב לגרש אותם.
אז איפה הוויכוח?
אני לא חושב, תראה, בימין, אני גם, אגב, אני כתבתי יחד, לא, אני, ארז תדמור ואני, כתבנו את זה, אני לא אוהב את השם, אבל את נק בחרת, ותיארנו את המהלכים. אני אומר משהו פשוט, אם לא, זה 3 שנים אחרי השואה, אם לא היינו מנצחים, אז היו עושים לנו שואה. אבל אני לא מתווכח עם העובדות שהיה תוכנית ד' שגירשו ערבים, שכאילו, שמאיר פעיל העליל על אנשי אצל ולכי טבח בדיר יסין, שלא היה, היה מוות, היו הרוגים, אבל טבח לא היה, ובן דוד של סבא שלי נהרג כשהמפתח יהודה סגל, אבל אני מקבל את זה, השם יקום דמו, קיבל חלל צהל רק בשנות ה-60, כי בן גוריון לא נתן לחללי...
אתה רוצה לדבר על בן גוריון? תעשה תוכנית פעם שהמנכ״ל ייתן לך 12 שעות, אני ואתה נדבר על בן גוריון,
חנן, אני חייב לך עוד.
שלא יכניסו כוס מים לחדר.
אבל אני לא יכול, כי יש לי פה את רוני, הוא לא מפסיק לדבר, וברגע שהוא נכנס, הוא נפתח הפטיפון. אז אנחנו נמשיך לדבר על זה שבוע הבא, וזה דיון מעניין שדווקא בא מתוך הימין. אז חנן, אז אני קובע איתך, בסדר?
אין בעיה.
מחילה, מחילה על הזמן הקצר, סליחה.
מחילה על האורח.
תודה רבה. רוני ברון היה פה איתי, די נהניתי.
סבלת.
לא, לא סבלתי. עורך מפחיק.
חתכת את התוכנית, בקיצור, צריך עד 12 לדבר.
מה זה עד 12?
54.
עד שמה של מחר בבוקר. עורך מפיק אסף נבו, איציק אהרון על השידור, פלא בנסון ברדיו צפון, ירון זהבי על הדיגיטל.
תודה, רוני נהניתי, תודה רבה.
רוני ברון, 2008, שר האוצר שהציל אתכם.